עמוד קופת. אמנם, האידאה... מה? קראנו את כל זה? הגענו עד חצי הפסקה הזאת, נכון? יש טעות או לא? אמנם האידאה האלוהית מעין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית אחרי גלות העם וחורבן המקדש. כן, כלומר...
קראנו את זה
עד הסוף. טוב, פרק ה', בית ראשון ובית שני, האידאה הדתית, המצב הישראלי ויחוסו לאנושות. מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזוהרו של אור האידאה האלוהית עצמה. מתי זה קרה? מה שהוא אומר כאן? בימי בית ראשון. כן, בימי בית ראשון הייתה הערה אלוהית, שכינה שרתה בישראל ודרך ישראל בעולם כולו. אם כן, היה מצב מרומם מאוד מצד הכלל, אבל הפרט לא התעלה למדרגה הזאת. כן? וזאת הסיבה שגרמה להשחתה מוסרית גדולה, שהביאה בסופו של דבר לחורבן בית ראשון. זוכרים את כל זה או לא? אם יש משהו לא ברור, תגיד. מה שהביא לחורבן זה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. השחתה נוראה של היחידים. איך הגיעו להשחתה כזאת? בגלל ששרתה שכינה באופן כל כך חזק שלא היה כוח ביחיד לטפל במוסריותו הפרטית. מרוב אור כללי היחיד היה בטל לעומת הכלל הזה ולא הספיק לטפל בפרטיותו.
רגע, מה הייתה מצפה שלא היה כזה אור?
כשאין אור כזה אז המושג של כלל מדולדל יותר, ולכן יש סבל גדול בעיירה הכללית, אבל יש הרבה יותר כוח ליחידים לטפל בעצמם.
זה כשחרב הבית.
כשחרב הבית.
ומה קורה היום?
מה?
אפשר
ללמוד
מזה ששלושת החטאים האלה במהותם הם חטאים של היחיד?
הם חטאים של היחיד המתאמים את הכלל. מהר"ל בפרק ד'. נכון, בפרק ד' של נצח ישראל.
בימי בית ראשון כלל היה מאוד יפה
יפה, והפרט היה דפוק.
ובבית השני?
בית שני היה הפרט היה יפה והכלל היה דפוק.
בבית שלישי גם זה וגם זה
יפה.
אז למה צריכים ללכת למצב שלישי? אם בבית השני כבר היה בדיוק בשלב ראשון היה אידאה הלאומית, בבית השני היה אידאה הפרטית הדתית.
נכון.
אז למה עכשיו אנחנו בלילה?
כדי להחיות את הכלל. זה כמו הבדל בין חכם ונביא, כן? הרב מסביר בזרונים. באים הנביאים, רואים שהמצב של העם גרוע. למה? רוצחים, גונבים, נואפים. בא הנביא ישעיהו, אומר, שמעונה, שמעונה. באתי להגיד לכם משהו. כה אמר השם, זה לא בסדר לגנוב, לא בסדר לרצוח, לא בסדר לנאוף. אז כל העם רועד, הוא אומר, הוא צודק. חוזרים הביתה, מה עושים? רוצחים, נועפים, גונויים. למה? לפני שישעיהו יודע להגיד מה לא בסדר, הוא רואה מה פוגם בערת השכינה. אבל הוא איננו יודע מה מביא, איפה הרע מתחיל, איפה ביצי הנחשים. באיזה נקודה פרטית בחיים זה התחיל? עד כדי שזה בסוף הפך להיות לנחל דמים כל כך גדול. הוא לא רואה את זה.
איזה נביא כן רואה את הסיבה?
משה, משה, רק משה רע. עכשיו, באים החכמים, חכמי ישראל הם אינם מבינים בדברים כאלה. הם לא יודעים צער השכינה, לא צער השכינה. הם יודעים דבר אחד, צריך ליטול ידיים בבוקר. איך נותנים ידיים? לוקחים כלי. אבל הכלי שלך הוא לא בסדר, הוא סדוק. קח כלי אחר, טוב, בסדר. עכשיו, בסדר, הכלי שלך לא סדוק, אבל הוא קטן מדי, אין בו רביעית. טוב, אביא כלי אחר. בסדר, עכשיו הבאת כלי נורמלי. עכשיו תיקח מים. לא, לא מים שאתה נגעת בהם. צריך מים שלא נגעת בהם. אז תשפוך את המים האלה בבקשה. טוב, בסדר, עכשיו אני ממלא. עכשיו תשפוך. לא, יד ימין תחילה, אחרי זה יד שמאל. ושלוש פעמים בבקשה. איזה נודניקים. זאת אומרת, מה שעשו החכמים, הם נכנסו לכל פרט ופרט של החיים כדי לבנות את האישיות המוסרית של היחיד. כשהאדם מלא מצוות, זה הופך את האדם למוסרי.
אתה לא, לא, הדרך, זה... הכוונה היא לא מוסרית, אולי זה מוצר סופי, אבל לא התנפייה של מה שאתה תיאפה, זה לא מוסרי. אמרת לי טכניקה.
לכאורה, זה טכניקה בלבד, ואני לא רואה מהם האידאה, אני לא רואה מהם האידאלים שהטכניקה הזאת מגלה. אבל עובדתית זה מה שזה עושה. כלומר, האדם שיתרגל ליטול ידיים ולהניח תפילין ולקשור את השרוכים וכו' באופן כזה וכזה, לדקדוקי ההלכה בונים מערכת חיים כזאת, ערג חיים כזה, טקסטורת חיים כזאת, שמונעת מן האדם להיות רע.
איך? אדם ששומר את המצוות האלה, אתה רוצה להגיד שהוא לא יכול לגנוב?
נכון, הוא לא יכול לגנוב.
אם הוא גונב, זה לא שייך לו.
אבל אתה צריך להוסיף נוסף לשכניקה מונע.
זה לא רק מונע, זה גם יש כל מיני מצוות דרבנן של צדקה, כמה צדקה נותנים, כך וכך אחוזים, ואיך מקיימים מצוות הכנסת אורחים. היה איזה רב גדול, רבי זלמן מוולוז'ין, אחיו של רב חיים מוולוז'ין, הוא היה יודע את כל ההלכות בעל פה. על כל פעם שעושים מצווה היה חוזר על כל ההלכות השייכות לאותה המצווה. אז פעם אחת הביאו לפניו אורח, אז הוא אמר, אורח, חזר על כל הלכות הכנסת אורחים, ואז הכניס אותו. כן?
אתה לא למד בחוץ?
לא, זה פשוט הלך מהר, כן? לא, תוך כדי שהוא רץ אל האורח, הוא חזר על כל הלכות הכנסת אורחים. ככה הוא היה בנוי בחיים שלו. כל דבר שהוא עושה זה היה מתוך זיכרון כל התורה כולה. אז יש גם מצוות חיוביות, אבל הדקדקנות הזאת נותנת לרעיון הזה להשתרש. מה שאין כן, אם אני אומר, זה טוב לגמול חסדים. אני לא מדריך איך עושים את זה. הנביא באופן טבעי אצלו הוא גובל חסדים, הוא לא יודע איך להנחיל את זה על ידי חינוך לכל העם. כלומר, ולכן הפרט נעזב בתקופת בית ראשון, הייתה השראת שכינה בכלל, אבל הפרט לא ידע מה זה מוסר. אבל מה, מימי בית שני היה בדיוק ההפך, נסתלקה שכינה, מה נשאר? התודעה הפרטית. אבל מה חסר? החזון. כמו שאתה אומר, בטכניקה הזאת אני לא רואה את החזון. עד כדי כך שבאורך הגלות קורה שחכמי ישראל עסוקים כל הזמן בפרטי פרטים, והעם איננו מבין מהו האידאל הנסוך בפרטים האלה. לכן צריך בית שלישי כדי שכלל הוא פרט. כי לפי כלל גדול שאמרו אותו חכמי המתמטיקה, 1 + 2 = 3. כלומר, בית ראשון ועוד בית שני יוצא בית שלישי. הוא שמימי. לא, הוא מאחד הכל. הוא מאחד הכל. כן? בית ראשון, מן השמיים. בית שני, מן הארץ. בית שלישי, שמיים וארץ.
אור החיים.
מה?
אור החיים,
שמתרץ
את רש"י.
מה אומר אור החיים?
שאנחנו
נדע אותו, ואחר כך... כן, ברור. אבל איך רואים בית ראשון מן השמיים? שכן הענן, מן השמיים. כן? בית שני, כזה דל, בנו אותו, איך שיחלו. כן, בית
שלי.
כן, בבית ראשון זה נאמר. נכון, כבוד השם היה נאמר. ולא שרתה שכינה בבית שני. היה קצת שכינה. כן? קצת שכינה. היה קצת שכינה.
מה
המדרש
אומר
שהבית השלישי
יבוא
מהשמיים? זה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה בין שמיים לארץ. זה לא קשור לחרדי, זה קשור למחלוקת בהלכה.
זה קשור למאה שחרב
בית המקדש, אין הרי קדש ברוך הוא. כן, אין לו קדש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של ההלכה.
אין חזון,
יש רק זה מה שצריך לעשות וזהו. עובדה, אם אתה תעשה את כל זה אתה תהיה מוסרי, אבל חסר לך הראייה הכללית. זה לא חי, זה טכני בלבד. אם כן, אומר כאן הרב, מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזוהרו של אור האידאה האלוהית עצמה, ולהתאים על ידו את חייהם עם ערך הכלל ושלמותו, לכן הוכרח להישבר אותו המצב הנשגב של האומה שהחל לעלות ולהתרומם בימי הבית הראשון. הבית השני לא הוכן להשבת אותה האיתניות של האומה במלוא המובן. זה הלך לאט לאט, רוב העם היה בגולה. בקיצור, מסכנות כזאת. לא היה מלכות.
יש לי שאלה, למה
מניין בא הכוח הזה שפיזר את העם כבר בבית השני, בני בית השני, רוב העם היה בגולה.
לפי הרב,
שהפיץ אותנו.
לפי הרב, יש רק גלות אחת, גלות בבל. כלומר, הגלות זה מגלות בבל עד היום.
מה עם אדום הבל?
בהמשך.
מה עם אדום הבל?
מה?
מה עם שאר הגלויות?
כל זה זה פרטים בתוך זה. כלומר, בית שני זה לא שיבת ציון. בית שני זה מין זריקת עידוד כדי להמשיך את הגלות.
מי חזר?
42.
כן. אחר כך היו יותר, היה ממלכת חשמונאים וכו'. אבל כל זה, זה מין סוגריים בתוך הגלות.
אני מדבר כמו הנביאים, שבית שני עתיד לא מחזיק מעמד.
כן, לא מחזיק מעמד. ולכן, כל העולם נתון בחושך. ואז מה צריך לעשות? להאיר בתוך החושך. לכן התחדשה אז בעולם משהו מאוד מעניין, התחדשה צורת עבודת אלוהים שלא הייתה קיימת מקודם. בימי בית ראשון, כל העולם כולו, איך עובדים את האלוהים? קורבנות, אש על המזבח. ובימי בית שני, בכל הדתות של העולם התחדשה צורת עבודה חדשה, הדלקת נרות. כן? זה משהו מאוחר בפולחן הדתי, הדלקת נרות כצורת עבודה. למשל, אצל הנוצרים. כן, אבל זה המשך של הדברים האלה. או למשל, להבדיל חנוכה אצלנו. כן? כלומר, אנחנו נתונים בחושך ומאירים בחושך הזה. מי בכלל יכול לחשוב לעבוד את האלוהים על ידי הדלקת נרות? מי שמרגיש שהוא נתון בחושך, אז הוא מדליק נרות.
הרב, בית שני היה מוכרח להיחלה?
לא, לא היה מוכרח. יכל להצליח, אבל לא הצליח. לכן לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו, כי עם כוח של יחידים הנבדלים מתאומת עמי הארצות, פסוק בעזרה, שעל ידם נתן השם ניר לישראל לעמוד לגורלו באחרית הימים. עוד לא מורק ושותף הכוח הציבורי האדיר, ואופיו לא עובד יפה לעומת כל הקלקולים הרבים וכל הזוהמה שקלט בקרבו, בשחט העם את דרכו בימי טובה ושלווה. אז מצאה ההשפעה האלוהית האישיית הפרטיית נקלט לה באומה ובארץ. ואז מה התחדש? מה? מה, מה, מה לא מובן? איזה מילים?
משפט קשה.
הבית השני לא הוכן לשבת אותה איתניות של האומה במלואה מובן. בסדר? הבית השני, יש בית ראשון, יש בית שני. בית זה הבית, בית המקדש, כן? בית המקדש השני. הוא לא הוכן, כן? הוא לא היה מוכן בזה שישוב אליו האיתניות של האומה, מהכוח האיתן של כלל ישראל. לא, במלוא המובן. לא היה שם כוח ציבורי ישראלי, כי עם כוח של יחידים. כן? יש הרבה יהודים טובים, עוד יהודי טוב, ועוד יהודי טוב, ועוד יהודי טוב. זה עושה קהילה יהודית גדולה שיושבת בארץ ישראל. מסביב למקדש. כן, אותם היחידים שהיו הנבדלים מתאומת עמי הארצות. אני טהור, הגויים טמאים. כן? זה, זה, זה הכל במדרגה של קדושת היחיד, המוסריות הפרטית. נכון, והבדיל אותם מתאומת עמי הארצות. אחר כך, כן? הבדיל אותם מהנשים האנוכיות. שעל ידם נתן השם ניר לישראל לעמוד לגורלו. ייתכן, אגב, למשל, אם היו נשים נוכריות בימי בית ראשון, מה היו עושים להם? היו מגיירים. בימי עזרא אין כוח לזה. כן? צריך להיבדל. מה?
היו
אצל שלמה, זה בדיוק ההפך. כן? הוא מביא אותם. כאן צריך להיבדל. זה הכוח של היהדות, אז. לעמוד מול זרמי החוץ.
מה גם אומר לכל
הצאצאים האלה? צאצאים של מי? לא יודע.
ניר זה שדה חרוך, נכון?
ניר, כן, זה חרוש. כלומר, זה שארית. ניר זה ביטוי לשארית. נתן ניר לישראל, נשאר משהו. לעמוד לגורלו באחרית הימים. למה? כי עדיין לא מורק ושותף, לא, כלומר, לא נטהר, הכוח הציבורי האדיר. כן, כלומר, כלל ישראל, כוחו הציבורי עדיין אינו טהור. עובדה זה הביא לגילוי עריות, שפיכות דמים מעבודה זרה. ואופיו לא עובד יפה, לעומת כל הקלקולים הרבים, וכל הזוהמה שקלט בקרבו. מתי הוא קלט? בשחט העם את דרכו בימי טובה ושלווה. מובן עכשיו? אז מצאה ההשפעה האלוהית האישית הפרטית מקלטלה באומה בארץ. אז איך האלוהים מתגלה בתקופה כזאת? דרך הפרט, דרך האישיות הפרטית. ואז למשל נתן לך דוגמה, הנחת תפילין, כן? אז בא הבר מצווה, מתרגש מאוד, ואומר תודה רבה להורים שלי שהביאו לי עד הלום, זה הלום ותודה לכל האורחים שכיבדו אותנו בנוכחותם. ואז הוא נותן איזה דרשה הבר מצווה, והוא מסביר למה זה חשוב להניח תפילין. ואז הוא אומר, מביא דברי הרמב״ם, שמי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו מלא יראת שמיים, ושבתפילין של ראש יש קדושה של המחשבות, תפילין של יד קדושה של המעשים, ושהמחשבות מחולקות, לכן יש ארבע בתים, אבל המעשה הוא מעשה אחד, לכן יש בית אחד של ימין בתפילה של יד. והוא אומר, זה כמו שאדם הוא קשור, הוא קשור ליראת שמיים, לריבונו של עולם וכו', כן? כל מיני ביטוי יפי, ואז כולם אומרים, זה יופי של דרשה וזה, אתה כתבת את זה לבד, לא, נעזרתי באח הגדול. בקיצור, הרבה דרשות מסביב לתפילין שמבליטות את האופי של הקדושה הפרטית של התפילין. תסתכל בתורה בספר שמות פרק י"ב, והיה לאות על ידיך ולתודפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. זאת אומרת, זה מעשה לאומי שבא לזיכרון למעשה של שחרור, של יציאה מעבדות לחירות. זה אות לעצמאות. ודאי, כי הרי המצרים שמו במקום של תפילין של ראש, הם שמו נחשים. אנחנו, כן, הנחש של הפרעונים.
גם פה הם שמו.
כן, וגם פה הם שמו איזה מין הצעדה כזאת בצורה של נחש. כן? אנחנו יוצאים ממצרים. כבר אנחנו זורקים את הנחש, לא נחש ביעקב. אנחנו במקום זה אומה חופשית, שלמען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך וכו'.
זאת דרשה של בר מצווה בבית ראשון.
כן, בדיוק. זה דרשה של בר מצווה
בבית ראשון.
הוא אמר גם את ההקדמה וגם את ה... בסדר. זה. לא, לא דרשת. אז ההשפעה האלוהית האישית הפרטית, כל המצוות שעד אז היו מצוות כלליות הופכות להיות מצוות פרטיות. עוד דוגמה, ברית מילה. אז האבא המאושר דורש על ברית מילה, אומר זה מקדש את הגוף וזה ממעט את התאווה, וזה אות שיש קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ובקיצור, כל הדברים הטובים, זה מראה על מסירות נפש, וזה מה שהבדיל בין ישראל לעמים בימי שכם, כן, שמעון ולוי, כל מיני דברים יפים, נכון? ברית מילה. אבל הוא שומע דבר אחד, מה שכתוב בתורה על זה, פרשת לך לך, שזה ברית על ארץ ישראל. בסדר? בספר פרשת לך לך זה כתוב מפורש. למה הברית הזאת? לתת לך את ארץ כנען. זה דרשה של בית ראשון כבר.
לא לתת את ארץ כנען.
בסדר, כל אותה הפרטיות המעשית של שמירת תורה ומצוות ודקדוקיהם הפרטיים. זה מה שהיה בימי בית שני. פתאום התחילו לעשות כל פרטי פרטים של הלכות. עד אז אף אחד לא חשב על זה, זה היה טבעי. התפילין בימי בית ראשון היו מרובעות או לא? הם היו מרובעות. מן הסתם שכן, יש להניח תפילין גם. אבל יש להניח שהם היו מרובעות. אבל האם מישהו חשב על זה שזאת הלכה שזה מרובע? זה היה טבעי. מה, התפילין זה מרובע, מה? לא צריך שזה כתוב בשולחן ערוך. כל אחד את התפילין מרובעות, כי עושים תפילין מרובעות.
רגע, תפילין שמצאו, זה בימי
בית ראשון. בימי בית שין, כן? לא, מה זה? כלומר, יש דברים שהם חלק מטבע החיים, אז לא צריך לכתוב אותם. זה כמו שאנחנו נכתוב היום ספרים שבהם נכתוב איך אנחנו מתלבשים. לסוודר יש שני שרבולים, ומי שלובש סוודר עם שרבול אחד או עם שלושה לא יצא ידי חובתו. כן?
מה? לא ממקור טבעי, זה בגלל שהתחלת מנקודה א' ושם, ואז יש סוודר עם שני שרוולים, ואז כולם יודעים את זה, כבר לא צריכים לתאר את זה. תפילין החליטו באיזושהי נקודה, וזה שכף הזה יהיה מרובע.
בימי משה. ולכן אין צורך להזכיר את זה. אבל בהלכות שלנו, בספרים שלנו, אנחנו כותבים, תפילין זה מרובע, ואז יש דיון, איזה סוג ריבוע וכו'. כן? אז מה שאומר כאן הרב, הפרטיות המעשית של שמירת תורה ומצוות היא דקדוקיהן הפרטיים והעיונית. עכשיו התחיל גם כן עוד איזה חידוש נוסף, לא רק פרטי פרטים של הלכה, אלא אמונות ודעות מנוסחות. כן? אני פעם ראיתי באנציקלופדיה ערך יהדות, אנציקלופדיה בלועזית, מה מביאים כדי להסביר מה זה יהדות? 13 העיקרים של הרמב״ם. לא רע. כן? רוצים להסביר במה היהדות מאמינה? מביאים את 13 העיקרים של הרמב״ם. אבל מי כתב את 13 העיקרים של הרמב״ם? הרמב״ם. ולפני הרמב״ם, במה יהודי האמין? באותם הדברים, אבל זה לא היה מנוסח בעיקרים. כלומר, מתי צריך לנסח עיקרים של אמונה? כשהדברים כבר לא כל כך חיים. כן, כמו שאומר הנזיר בכתב יד, מי שנגנזה נשמת היהדות סודרה משנתה. כן, כשכבר אין נשמה צריך משנה. נכון, בדיוק אותו דבר. צריך לכתוב מה שנשכח. עכשיו יש פה חידוש גם במישור העיוני של הדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח האישיים, הפרטיים וקבלת הפרס של היחידים. כלומר, פה היה איזה חידוש באמונה, בימי בית שני, התחילו לדבר בצורה מפורשת על עולם הבא. בימי בית שני. מי הראשון? אנטיגנוס איסוכו. כן, יש, אבל מה זה קשור לנושא?
ולמה
קודם
לא דיברו על עולם הבא?
מדוע לא דיברו על עולם הבא? אז ידוע, יש שבעה תירוצים שונים מדוע לא דיברו על עולם הבא, מובאים בכלי יקר על פרשת בחוקותיי. מה? זה עולם הבא זה? כתוב בתורה שיהיה גשם, שיהיה מה לאכול, כל מיני דברים טובים, כן? עכשיו, חז"ל אומרים, איפה כתוב עולם הבא? כתוב, והתהלכתי בתוך, אני קרא לכם את הפסוק בשלמותו, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, נכון? על מה זה מדבר שם? כשכל זה יתקיים, יהיה גשם, יהיה בית מקדש, יהיו קורבנות וכו', אז מלא, השכינה שלי תשרה ביניכם, נכון? כלומר, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים. כמו שכתוב, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. מדובר על איזה מחנה? מחנה יוצא למלחמה, נכון? אומרים חז"ל, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, ולא תזדעזעו ממני. יכול, לא תראו ממני. תלמוד לומר, והייתי לכם אלוהים. הם הוציאו את הכתוב מפשוטו, ואומרים, פה כתוב עולם הבא. אבל לא כתוב שם העולם הבא. נכון? זהו, כתוב עולם הבא בצורה הרבה יותר רמה. כלומר, מה עניין אדם פרטי בימי בית ראשון? עניין אותו ששכינה תשרה בישראל. לכן השאלה, מה קורה אחרי מותו, לא באופן אישי, לא עניינה אותו. זה לא שאם היית שואל את הנביאים, הם לא היו אומרים לך את זה. ודאי, אצל הנביאים הכל היה ידוע. היית הולך לנביאים, שואל אותם, תגידו ברצינות, מה קורה אחרי המוות? טוב, יש עולם הבא, יש גן עדן, גיהנם וזה. אז למה אתם לא מדברים על זה עם העם? כי העם לא מעניין אותו שאלות כאלה. הם לא מבינים על מה מדובר. פתאום, בימי בית שני, השאלות האלה הפכו להיות שאלות מעשיות. ולכן, אז התחילו יותר להתפשט בעם הניסוחים המפורשים על עולם הבא.
מה כתוב
בהמשך מהרוב
הזה?
יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר והייתי לכם מזוכן. לכן אומר הרב כאן, העיונית של הדעות והאמונות על דבר צורך חיי הנצח האישיים הפרטיים וקבלת הפרס של היחידים, זה רומז למשנה, מסכת אבות, אל תהיו כעבדים, אני משבשים את הרב על מנת כבד פרס, אשר מקודם נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך הופעת האידאה האלוהית, בתור נשמת האומה הכללית, וכלולה הייתה באוצרה העליון, ולא הייתה ניכרת ובולטת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו, האידאה האלוהית הישראלית. כנר לפני אבוקה וכשרגה בתיהרה. היא, לא יודע, היא החלה עתה, כן? היא החלה עתה בסילוקו של האור הכללי הגדול מבית שני להיקבע ולהתבלט באופיה הפרטי המיוחד. אז בא תחת האידאה האלוהית בעצם רוממותה, ועל ידי גניזתה של זו תולדתה האידאה הדתית במלוא צביונה והרחבתה. כלומר, אז נולדה הדת היהודית המבטיחה עולם הבא למי שמקיים מצוות. מה?
אפשר ללמוד מזה שהכלליות, ההתקמעות בתוך כלל ישראל זה בעצם עולם הבא?
כן, כן, ברור. לכן, מי שאין לו חלק עולם הבא, נקרא ונכרתה מקרב עמה. אין פורש. משמשת היא זו, מלבשת הראשונה, ולעולם לא תתנקר לשורש נשמתה, שהוא האידאה האלוהית המיוחדת לישראל בתור אומה המסוגלת להעמיד צד נשמתה הלאומית. כלומר, גם הדת היהודית היא המשך של התורה. זה מה שאומר. כן, זאת אומרת, הדת היהודית אף פעם לא שכחה שמקורה בנבואה. המוסר האישי הפרטי, הדאגה לחיי הנצח האישיים הפרטיים, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוח הכללי, התבססו יפה על פי ההופעה האלוהית המוקטנת, המיוחדת לצד הפרטיות, האידאה הדתית. מעמדם המבוצר באומה נתן לה, לאומה, כוח רב והכין לה כלכלה רבה, שתוכל לשאת איתה גם בימי גלותה ונידודה. כלומר, הדת היהודית שנולדה בימי בית שני, הייתה הכנה טובה לגלות. מה שומע כאן? גם יכשיר לה את הדרך כדי שתוכל לבוא בהדרגה על ידי מהלך מסובך ומסובב אל המטרה העליונה, שהאידאה האלוהית תשוב להופיע בקרבה בעוצם עוז גבורתה. מתי? בבית שלישי, אחרי שיוכשר העם אל שאיפתו הברורה. כי בעולם וכשנים קדמוניות זהו החינוך הגדול והארוך של הרחבת התכסיס הדתי והשפעתו בהמון דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים חדשים גם ישנים. מה? בצירוף דאגת חיי הנצח האישית הפרטית. כן? כלומר, יחד עם זה נותנים סוכריות, תדע לך, יש לך עולם הבא. המסייעתה. כי זה מסייע לעבודה הדתית.
זה מה סדרת את זה? זה
הולכים
יש
להפך. אם היו מצאים בית שני, אז היהדות הייתה מתה. זאת אומרת, הייתה נקברת בתוך בתי הכנסיות שלה. בתי המדרשות. כלומר, זה בעצם היה ניסיון כזה, הנפש אשר עשו בחרן, וזה נחשד. כן, כי אין לזה כוח שיסחוב את זה.
נותן פרוגרמה לבית שלישי?
כן.
בלי תכסיסים ובלי סוכריות?
לא, הכל ביחד. האידאה, הוא קורא לזה אחר כך, האידאה האלוהית דתית לאומית.
זה מפרט?
כן, כן, זה בהמשך, בהמשך.
תחזור ואומר שהאידאה הדתית
תישאר, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ולכן גם האידאה הדתית היא פעלה למען קיומה של האומה למשך 2000 שנה, מגיע לפרס. אבל איך? על ידי התמזגותה מחדש באידאה אלוהית לאומית.
כדי אכילת פרס.
הדת זה רעיון טוב בשביל הגלות. אם זה רעיון טוב בשביל הגלות, ועכשיו
בארץ
ישראל, אז
זה
מצב אחר, אז...
אז מרוממים את הצדדים האלה לקראת בית שלישי.
אבל אי אפשר להגיד שהאידאה היא כלולה בתוך האידאה?
לא, 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 לא. היא יצירה חדשה פתאום.
יצירה חדשה והיא נשמרת.
כן, אבל תשתל במקום טהרה, שזה האידאה האלוהית. אתה מבחינה
שפה באידאה האלוהית,
הדתית
יש רמזים שמירה על גם
כמו המאמין. נכון. זאת אומרת, בתוך הדת יש נבטים של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. כן. טוב, עד כאן להיום באורות. נמשיך אל פרשת שבועות.